יודעים. ולפי בית הלל צריך מה לעשות? לעלות בקודש. לכן אומר הגר"א, אם הריף הביא את זה, סימן שלשיטת הריף, המהדרין מן המהדרין זה הולך על מה? לפי הריף, המהדרין מן המהדרין הולך על מה? על המהדרין. מה תגיד? כל אחד מבני הבית ידליק וגם יוסיף ויולך, אז לא נדע כמה, איזה יום זה? לא צריך לדעת כמה, איזה יום זה. זה טעם עצמאי לחלוטין. עומד בפני עצמו. וכן, משמע בגמרא, הגר"א גם כותב, כך נראית לשון הגמרא. אחד אמר טעמה ואחד אמר טעמה. זאת אומרת, כל אחד נתן טעם אחר לגמרי. זאת אומרת, לפי שיטת בית הלל, יש שני טעמים. לפי הגר"א. אם אני אומר שהטעם הוא כנגד ימים הנכנסים והיוצאים, אז המהדרין מן המהדרין חייב ללכת על עיקר הדין, כמו שנוהגים הספרדים. אתה צריך לציין את הימים. אבל אם אני אומר שהטעם של בית הלל זה לעלות בקודש, תעלה בקודש, תעשה מה שאתה רוצה. אז יש מהדרין, כל אחד מדליק, והמהדרין מן המהדרין, כל אחד יוסיף וילך. מה הבעיה? אתה לא רואה את הימים הנכנסים והימים היוצאים? לא צריך לראות את זה, העיקר שמעלים בקודש. כך הבין הגר"א, ואתם משוכנעים שלפי הגר"א באמת? שכנעתי אתכם שלפי הגר"א, הטעם של מעלים בקודש הוא טעם עצמאי? מה אתם אומרים? הוא עומד בפני עצמו או לא? למה לא? טעם עצמאי, מעלים בקודש. ופרי אחר גם עומד לפני עצמו, מה אתם אומרים? מורידים. וזה לא קשה לכם להגיד שזה טעם עצמאי, פרי החג? אדם מדליק נרות חנוכה, אומרים לו תדליק 8, 7, 6, 5, אומר למה? אני עובד במתקן לשיגור טילים? לא, כנגד מה? כנגד מה? פרי החג, מה קשור פרי החג? לא נורא, אתם אומרים פרי החג, ככה להגיד? אז נתחיל ב-13 אולי, כמו שאתה אומר. לא, רק 8 ימים נדליק.
לא טעם, רק כנגד.
זה טעם עצמאי או ש... כתוב כנגד פרי החג? טעם הדבטילה, דמעלין בקודש? אבל אתם אומרים, הגר"א אומר שזה טעם עצמאי, באמת זה טעם שעומד בפני עצמו. באמת פלא, למה את פרי החג? איך הגיעו לפה פרי החג? אבל זה עומד בפני עצמו. השפת אמת לא הבין כך. השפת אמת, ראיתם שהוא לא הבין כך? השפת אמת מה, אומר, מה פתאום? תראו בפנים. לכאורה אומר השפת אמת, נפקמינה בין הטעמים. דרך אגב, יש לכם נפקמינה בין הטעמים בלי השפת אמת? מה אתם חושבים? אם אני אומר שזה כנגד ימים הנכנסים או יוצאים, אז זה 1, 2, 3. אם מעלים בקודש, איך? מה אתה אומר? אם אני אומר שזה מעלין בקודש, לא קשור לימים. תעלה כמה שאתה רוצה, לכאורה, אתה אומר 1, 3, 5, כן? ככה אתה אומר? מה זה? ביום הראשון הדלקת 1, ביום השני 3, סדרה? ביום השלישי 5. מה אני צריך לזהות כמה? אתה אומר שכולם ידליקו ביחד, המנהג הוא כולל, נקבע כולנו 1, 3, 5. בג'רבה נעשה 1, 3, 5, 7, 9. מה הבעיה?
איך
קוראים את הראש
כמעלים בקודש?
1, 3, 5. מה, אי אפשר לעלות ב-2? לא, כנראה שלא. כנראה שלא. אומר השפת אמת, לכאורה נפקמינה בין הטעמים, איך הדליק בליל א' ג'. בליל א', ביום ראשון, היהודי הדליק 3 נרות. למה ככה? כלומר, פוסקים כבית הלל. הדליק 3 נרות. וכדומה. שם הגיע היום השני, אם אני אומר שהוא רוצה לעשות כמו ימים הנכנסים והימים היוצאים, אז כמה הוא צריך להדליק ביום השני? 2. זה שביום הראשון הוא התלהב והדליק 3, שם יעזור לו, אבל ביום השני תדליק 2. אבל אם אני אומר שזה מעלין בקודש, אז ביום השני הוא כבר לא יוכל מה? להדליק 2. הוא כבר הדליק ביום הראשון 3. אין רשאי לפחות אחר כך. שוב, כיוון דאין מורידים. אבל באמת השפת אמת שולל את האפשרות הזאת. אך אין נראה. זה באמת מה העניין לילה אחד לחברתה להיות מעלין בקודש. או מורידים. שומעים מה שהוא אומר? מה תגיד? הטעם של מעלין בקודש? אתמול הדלקתי אחד, היום אני אדליק מה שאני רוצה, איפה פה העילוי בקודש? כאילו, אתמול נתת 10 שקלים לצדקה, אתם יודעים, יש כאלה קבצנים, שהוא בא אליך חודש אחד ואתה נותן לו 100 שקל, ובחודש השני יש לך רק 50 לתת לו. הוא מוציא את הפנקס ואומר, תביא, נתת לי רק 100 שקל. אז נו, מדין מעלין בקודש אני חייב לתת לו יותר? מה? ואתמול הדלקת אחד, מה קשור פה מעלין בקודש? אני אחדד את השאלה הזאת עוד יותר טוב בהמשך. ותקשיבו לשפה של השפת אמת. אין רשאי לפחות שוב, דן מו, אך אין נראה, זה באמת מה העניין לילה אחד לחברתה להיות נקרא מעלין בקודש או מורידין. ותו יקשה לי, בני, מה מורידין בקודש נקרא דפוחת והולך? כיוון דה לבטילל, המצווה בלילה הראשון רק נר אחד, אם כן השאר אינו נכלל בכלל קדושת המצווה, מה שייך בכלל מעלין בקודש כזה? כלומר, זה שהוא הדליק ביום הראשון 3, הוא פשוט התלהב מדי, הנרות הללו חסרי משמעות. היה מספיק שהדליק ביום הראשון 1, אז אין בעיה להוריד מהשלוש שהוא הדליק ביום הראשון. השבתי לו, דזה אינו טעם. מעלין בקודש ואין מורידים, זה לא טעם, זה לא טעם שעומד בפני עצמו. אלא שלא לומר כבית שמאי שהתקנה היה להיות פוחת והולך, דאם נתקן כן בכוונה, שפיר היה נקרא פוחת בקודש. ואם כן, שוב לדידן, אף שידיק בלילה אחד יותר, לטלן בא. אומר ככה, הטעם של בית שמאי, וגם של בית הלל, של מעלין בקודש, הוא לא טעם עצמאי. יש ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. האם לעלות כנגד ימים הנכנסים או היוצאים, או לפחות כנגד ימים הנכנסים. מה לעשות? זה ויכוח, זה הוויכוח. זה הסיבה העיקרית לשנות, לציין את הימים. אלא הטיעון של בית שמאי, נו, בוא נציין את הימים היוצאים, להגיד שהנס ביום הראשון מצאו פח של 8 ימים, זה דבר אדיר. ביום השני זה פח של 7 ימים. כנגד זה באים בית הלל ואומרים, אי אפשר, מעלין בקודש. כנגד הטיעון של בית הלל, אולי בוא נעשה זה כנגד ימים היוצאים, עוד יום אחד עבר שידליקו, עוד יום אחד עבר שידליקו. באים בית שמאי ואומרים, כבר מצאנו בפרי החג שפוחתין. כלומר, לפי השפת אמת, הטעם השני הוא נספח לטעם הראשון. הוא לא טעם עיקרי. זה מין, כמו שאתה אמרת, זה כנגד כזה. באמת הטעם העיקרי זה כנגד ימים היוצאים או כנגד ימים הנכנסים. אבל זה נספח כזה. הגרא בטוח לא למד כך. נכון? אם הגרא היה לומד כך, הוא לא היה מאפשר להגיד שלפי השולחן ערוך, לפי הרמה, המאדרין מן המאדרין ילך על מה? על המאדרין. כלומר, הגרא הבין שזה טעם בפני עצמו. מה אתה אומר, אבי? אוקיי, נכון, נכון, אז אתה מכריח אותי להגיד את התירוץ השלישי שלו. אומר השפת אמת, אני אגיד לך את הנפקמינה. לאדם יש 20 נרות. יש לו 20 נרות. עכשיו, הוא צריך לעשות כנגד ימים הנכנסים, נכון, לפי שיטת בית הלל, ויש גם את המושג מעלין בקודש. אם אני אומר, רק הטעם העיקרי זה רק כנגד ימים הנכנסים, אז מה הוא צריך לעשות? יש לו 20 נרות, אין לו 36. מה הוא יעשה? הוא מגיע ליום הראשון, כמה הוא ידליק? 1, ביום השני, 2, 3, 4. כשלא יישאר לו, אז מה הוא יעשה? 1. אבל אם אני אומר שאתה מומה מעלין בקודש, אז מה הוא יעשה? איך? 1, 1, 1, ואז מה? ואז בסוף, להדליק כנגד ימים הנכנסים. כלומר, זה הנפקמינה שהשפת אמת מוצא בין שני הטעמים, האם כנגד ימים הנכנסים והיוצאים זה טעם עצמאי, או שזה בצירוף של מעלין בקודש. אם אני אומר שזה טעם עצמאי, אז מיד תדליק כנגד ימים הנכנסים, 1, 2, 3, תגיע לזמן שישאר לך רק אחד, אז ישאר לך רק אחד. אין בעיה של לא להוריד. אבל אם אני אומר שגם יש את השיקול של לא להוריד, אז תרכז את כל הנרות ליום האחרון. מה יהיה אם יהיה לו 14 נרות? אדם יש לו 14 נרות. מה הוא יעשה? אם אני אומר, הטעם היחיד הוא רק כנגד ימים הנכנסים, אז מה הוא יעשה? רק כנגד ימים הנכנסים. איך? 1, 2, 3. אתם יודעים יותר טוב לעשות את החשבון? עד איזה יום הוא יכול להגיע? לא משנה, אבל הוא יעשה 1, 2, 3, 4 וכו', ובסוף שישאיר מה? 1, 1, 1, ככה אתם אומרים. ואם אני אומר שהטעם שמעלים בקודש גם שייך פה, מה הוא יעשה? 1, 1, 1, מה הוא עושה ביום השביעי? 1 או 7? איך? איך? מה אתה אומר? ב-14 נראות תעשה 1 לכל 1 וזהו. למה לא לעשות ביום השביעי 7? שיעשה מהדרין לפחות. איך? אסור להוריד. אז שישאר עם 1, 1, 1. אוקיי. מכן רואים מהשפת אמת שהוא לא למד כמו הגר"א שהטעם של פרי החג או הטעם של מעלים בקודש הוא טעם עצמאי. הוא למד שזה נספח, כן? הוא למד שזה על גבי הטעם הראשון של ימים נכנסים וימים יוצאים, יש עוד טעם של מעלים בקודש. טוב? יש עוד כמה נפקמינות שאפשר למצוא בין הטעמים, השפת אמת עצמו מביא אותם. אני רציתי ברשותכם את ההיגיון הזה של מעלין בקודש. מאיפה זה לקוח? אז האמת שזה מופיע בזכות הדף היומי, זה מופיע במשנה, במסכת מנחות. אומרת המשנה, שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית. אחד ששיש ואחד שזהב. על ששיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל שזהב ביציאתו. שבת שהיו מביאים את לחם הפנים, אז באולם עצמו היה שולחן של שיש. האדם, הכהנים היו שמים את הלחמים על השולחן של שיש, ואז מעבירים את זה פנימה לתוך הקוד, לתוך ההיכל, על השולחן של זהב, כן? כשהם היו יוצאים, אז כדי לנוח או משהו, אז היו מוציאים את הלחם הפנים מהשולחן של זהב, על גבי השולחן של זהב שהיה באולם. מה רואים? שבהתחלה היה שולחן של שיש או כסף, ואחר כך מכניסים את זה לשולחן של מה? של זהב. אז אומרת המשנה, למה? ששיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, והשל זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידים. איזה יופי. ואחד שזהב בפנים, שעליו לחם הפנים תמיד. שולחן של זהב בפנים, עליו היו שמים את לחם הפנים. אומרת הגמרא, מנלן דאין מורידין. מאיפה אתה יודע שאסור להוריד? אמר רבי דאמר קרב, ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. רואים שלא מורידין. רש"י באחד הפירושים אומר, כי כתוב בהתחלת הפסוק ויקם, ובסוף הפסוק קדום גם כן מה? ויקם. אז כאילו לא אמרו ויתן 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 ובזה נגמר הפסוק, אלא חזרו ל-ויקם. כלומר, צחות הלשון בפסוק מראה שהתורה רצתה להשאיר את זה בהקמה, שזה לשון יותר שובחת. שואלת הגמרא, מנלן דמעלין? אז אומרת הגמרא, תראה מה עשו עם מחתות האנשים של קורח ועדתו. מה עשו איתם? הם הביאו את המחתות האלה כדי להקטיר אותם, להקטיר קטורת על גבי המזבח. בסוף לקחו את המחתות הללו ועשו אותם ריקועי פחים למזבח. אז אומרת הגמרא, בתחילה תשמישי מזבח, ועכשיו הם נעשו מה? גופו של מזבח. עכשיו אני שואל אתכם, תגידו, למה שני פסוקים? אם יש חיוב לעלות בקודש, אז פשיטה שמה? פשיטה שמה? שלא מורידים. אז למה? מנלן דאין מורידין, פסוק אחד. מנלן דמעלין בקודש, פסוק שני. תביא רק את הפסוק של מה? שמעלין בקודש, ואז אתה יודע שמה? שלא מורידין? למה צריך שני פסוקים? כן? כאילו מחתות האנשים זה מחוץ לקודש, זה בקודש, הם הביאו את זה, הביאו את זה ככהנים. הכל היה סביב הקודש, הרי עשו אותם ריקוי פחים סביב למזבח. יש עוד משנה מעניינת במסכת מגילה, אומרת המשנה, היא לא אומרת במפורש מעלין בקודש, אבל כך זה נראה. בני העיר שמחרו רחובה של עיר לוקחים בדמיו בית כנסת. בית הכנסת לוקחים תיבה. אם יש בית הכנסת שמחרו אותו, בכסף שיש פדו אותו, קונים תיבה. תיבה לוקחים מטפחות לספרים. מטפחות יקחו ספרים. ספרים לוקחים תורה. כלומר, מה רואים? כל הזמן מעלין בקודש. אומר רש"י, תראו מתחת למובאה הזאת במסכת מגילה, אומר רש"י, מעלין בקודש דכתיב ויקם משה את המשכן ולא מורידין דכתיב את מחתות החטאים האלה. אז רש"י מביא תוספתא מאוד מעניינת, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, לא הפסוקים הפוכים, ויקם משה את המשכן מגיע מיד אחרי זה את מחתות האנשים מגיע אחר כך. מה שהפוך, מה לומדים ראשון? בגמרא במסכת מלאכות לומדים ראשון שאין מורידין, אחרי זה לומדים שמעלין בקודש. בגמרא במסכת מגילה לומדים דבר ראשון שמעלין בקודש ואחרי זה שלא מורידין. מה קרה פה? תוספתא הפוכה מסוגיית הגמרא. נו, מישהו יש לו תירוץ לשאלה הזו, לרעיון הזה? עזבו את השאלה, בואו נעזוב רגע את השאלה, שאל אתכם, במה מדובר? מה הנושא? במסכת מגילה, אדם יש לו תיבה, אומרים לו עם התיבה הזאת תקנה ארון קודש, עם ארון קודש תקנה ספרים. מה זה מעלין בקודש? את מה מעלין בקודש? את מה מעלין בקודש? היה חפץ מסוים, נכון? בהפקעת הדמים של החפץ, בהפקעת הקדושה של החפץ הזה שהיא עוברת לדמים, אומרים לאדם, תדע לך, בדמים האלה אל תשאיר אותם באותה הרמה של קדושה, אלא מה תעשה? תעלה. אותו חפץ שיתעלה בקדושתו. מספרים למטפחות, מספרים לספר תורה, מתיבה לארון. בלחם הפנים, את מה מעלים בקודש בדיוק? לחם הפנים התעלה בקדושתו? מה היה שם בלחם הפנים? כיבדו את לחם הפנים. לחם הפנים, שמו אותו בהתחלה על שולחן של שיש, הוא אותו לחם עם אותה קדושה, העבירו אותו לשולחן של זהב, אותו לחם עם אותה קדושה. אז מה זה המעלין בקודש שם? מה בדיוק העלית בקודש? לא העלית בקודש, לא, אין פה חפצה שעלה בקודש. מה העלית בקודש? איך? הידור, מה בדיוק? את מה העלינו בקודש? לא היינו שום דבר בקודש. סדר העבודה היה, נכון? סדר העבודה צריך להיעשות בצורה כזאת שמעלים בקודש. ההתנהגות שמתנהגים עם חפצה של קדושה, אז לא רק שלא מעלים, לא רק שיש חובה להעלות אותו בקודש אם פודים אותו, אלא כשמתנהגים איתו, מתנהגים איתו בצורה כזאת שמעלים אותו בקודש. שבהתחלה שולחן של שיט ואחר כך שולחן של זהב. כן, אבל שימו לב, זה אותו לחם הפנים, הוא עובר מהשיש, הוא עובר לזהב. יש פה לימוד של עילוי קדושה, לא רק שהחפץ מתעלה בקדושה, אלא יש פה לימוד של עילוי קדושה, איך מתנהגים עם החפץ של הקודש. שמים על שיש, אחרי זה של זהב. אם היו שמים את הדם במזרק של כסף, מעבירים את הדם אחר כך למזרק של מה? של זהב, ולא הפוך. מעלין בקודש. זה אותו משפט, מעלין בקודש, אבל עם שני משמעויות שונות. אחד מעלין בקודש שמעלים את החפצה של הקודש. אחד מעלין בקודש שמתנהגים עם חפצה של קדושה בצורה כזאת שמעלין בקודש. נכון? יש כאלה שאומרים שהפס בתלית, מכירים את זה? חפצה של מצווה אפילו, שמים את הפס בתלית כדי שתמיד מה שהיה למעלה יישאר מה? למעלה. זה לא... אתה לא הופך את התלית למשהו אחר, אלא אתה כאילו מקפיד שמחפצה של קדושה תמיד אתה עולה איתו. מראה ורבותיי, אם כן, אלו שני הסברים למעלין בקודש. מה זה קשור לנרות חנוכה? אדם מדליק בלילה הראשון נר אחד, בלילה השני הוא מדליק שתי נרות. אומרים לו בית שמאי, לפי הגר"א אני אומר, שזה טעם בפני עצמו, מעלים בקודש. את מה אתה מעלה בקודש בדיוק? יש פה איזה חפצה שקדושה שאתה מעלה אותו בקודש? פדית משהו על כסף, ועכשיו בכסף הזה אתה קונה משהו יותר חשוב? מה העלית בקודש? את מה העלינו בקודש? יש משהו שנשאר מאתמול חוץ מהחנוכיה, כן? זה כלום. יש איזה נר שאתה לקחת אותו מאתמול, ואני אומר, קח אותו להיום ותעלה אותו בקודש. מה שייך פה הטעם של מעלים בקודש? דרך אגב, באותה שאלה אני אשאל מה שייך הטעם של פרי החג, אבל זה נפרד כרגע. מה שייך פה מעלים בקודש? את מה מעלים בקודש? אתה תעשה יותר ממה שעשית אתמול. זאת אומרת, אם נתת הרב, נתת אתמול 100 שקל לצדקה, מחר אתה חייב לתת 110. ככה? מה? היום היה לך נר, אתמול היה לך שתי נרות, מחר יש לך נר אחד. מה הבעיה? מה, איפה פה? זה לא חפצה של קדושה שמשתנה והולך. זה לא חפצה של קדושה שקיים מיום ליום. אז אתה אומר, ביום הראשון אחד, ביום השני שתיים. אין פה כלום. מה מעלים בקודש פה? דרך אגב, לכן השפת אמת אמר את מה שהוא אמר. הוא צודק. מה שייך להגיד את זה כטעם בפני עצמו? מה זה? יש איזה הצעה? חבוד הרב, אתם מציעים משהו? ראיתי דבר מאוד מעניין. כל יום, מה אנחנו עושים קודם? את הטלית או את התפילין? טלית. מה יותר קדוש? הטלית או התפילין? תפילין? הטלית זה חפצה של מצווה, והתפילין זה חפצה של קדושה. מה צריך לעשות קודם? מצווה עם חפצה של קדושה, או מצווה עם חפצה של מצווה? איך? המצווה ואז הקדושה? אז אומרת המשנה במסכת זבחים, זה גם בזכות הדף היומי, כל המקודש מחברו קודם את חברו. אם יש דם חטאת ויש דם עולה, מה הראשון שצריך להקריב? החטאת יותר קדושה מעולה. יותר קדושה מעולה, כי היא מחפרת, היא מרצה. וגם יש הזעת דמים בארבע קרנות, עולה זה שתיים, שם זה ארבע. מה לעשות קודם? עולה. לא. כל המקודש מחברו קודם את חברו. דם חטאת קודם לדם עולה, מפני שהוא מרצה. עברי עולה קודמים לעברי חטאת, נאמורי חטאת, כי הוא כליל האישים. תמיד את הדבר היותר קדוש אותו צריך לעשות מה? קודם. אז למה בתלית ותפילין זה לא ככה? היינו צריכים להניח תפילין יותר קדוש, אחרי זה את התלית. אומר אני מוקה יוסף, זה בדף השני, כבר נשאלתי על המניח תפילין והמתעטף בשחרית, איזה מקדים? זו הייתה שאלה, לנו זה ברור, ככה שולחן ערוך פוסק. ונראה שראוי להקדים מצווה ציצית ששקולה כנגד כל המצוות, ועוד שהיא תדירה יותר, שנוהגת בין בחול, בין בשבת, בין ביום טוב, ותדיר שאינו תדיר, תדיר קודם. שומעים את הנימוקים שלו? הוא מדבר על איכות המצוות, תדיר, והיא שקולה כנגד כל המצוות, יש לה מעלה אולי מזווית אחרת יותר גדולה. אבל השולחן ערוך, בדף שלכם כותב, אחר שלבש תלית מצויץ, יניח תפילין שמעלין בקודש. שוב, את מה אתה מעלה בקודש? מה התעלה פה בקודש? התלית, התלית נשארה תלית, והתפילין זה תפילין. איך? אבל מה עלה בקודש? איך? הבן אדם. הבן אדם עלה בקודש. איך? המעשה? המעשה, אין מה להעלות מעשים הרב. איך אתה, אז למה אתה לא אומר לו בקורבן עולה, תקריב קודם את העולה, אחרי זה דם החטאת? נו, אז קודם כל תקריב עולה שזה לא לרצות, ואחרי זה תרצה, תעלה בקודש. המעשה תמיד תעלה בקודש. יש לך שלמים וחטאת, מה מקריבים ראשון? שלמים או חטאת? אתם רואים איזה יום מקומן? שלמים מה זה? קודשי קודשים או קודשים קלים? קודשים קלים. חטאת מה זה? קודשי קודשים, נכון? מה מקריבים ראשון? חטאת. מעלים בקודש? את המעשה, הרב, את המעשה, קודם תלית, אחרי זה תפילין, קודם שלמים, אחרי זה חטאת. אומר, הביאור הלכה, הוא מביא את הגרא, מאוד מעניין. הגרא כותב שמעלים בקודש דברי המחבר, וכן כתב על פי הזוהר, אין שם, ציצית הוא הכיסא ותפילין הוא האדם מלמעלה. מה זה ציצית הוא הכיסא ותפילין הוא האדם מלמעלה? תראו את הנוסח של הביאור הלכה. כותב הביאור הלכה שמעלין בקודש על האדם קאי, שצריך ללך מדרגה לדרגה ולהתעלות בקדושה. לא המעשה עולה בקדושה. מי עולה בקדושה? האדם. כי מתחילה הוא רק מכסה את עצמו בכיסוי של מצווה, ועל ידי התפילין הוא מקשר את עצמו בקשר הייחוד והקדושה. אתה שואל מי החפץ שעולה פה? אני אגיד לך מי החפץ. מי החפץ? האדם. כשהוא שם תלית, הוא האדם בדרגה אחת. כשהוא שם את התפילין, מקיים מצוות תפילין, הוא בקשר הייחוד והקדושה. אם היינו יודעים מה זה מצוות תפילין, היינו משתגעים. מהקדושה של התפילין, שיהודי מתעטר בתפילין. ובאמת, בשוט הר צבי, תראו בפנים, אז הוא מביא את זה. הוא מבין, אני לא מבין מה הביאור הלכה אומר. הוא בהתחלה שואל, גם את הביאור הלכה הוא לא כל כך הבין, ואז הוא כותב, אבל אחרי העיון, אולי נקרא את זה, טעם להקדמה ציצית לתפילין, כתב בנימוקי יוסף, משום דמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות וראוי להקדימה. ועוד שהיא תדירה יותר משנהגת בין בחול בשבת ויום טוב. ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. עד כאן. ובשולחן ערוך כתב המחבר טעם אחר הזה, שצריך להקדים ציצית לתפילין, וזה לשונו, אחר שלבש תלית מצויץ, יניח תפילין שמעלים בקודש. וזה לשון ביאור הלכה לאגרון בעל משנה ברורה, שמעלים בקודש על האדם קאי, שצריך ללך מדרגה לדרגה ולהתעלות בקדושה. וכן כיוון בזה לתרץ קושיית השאגת הרעב והדגום מרבבה, עד כאן לשונו. והנה כל המעיין בקושיית השאגת הרעב והדגום מרבבה יראה, ועיקר הקושייה היא כיצד כתב השולחן ערוך טעם להקדמה ציצית לתפילין משום דמעלין בקודש, הבמשנה דזבחים איפחת נא דכל המקודש מחברו קודם את חברו. ואם כל לא מובן דברי הביאור הלכה שעשה הקושייה עצמה לתירוץ, פלא, מה ענית? אומר הרב צבי, הרב צבי פסח פעל, אחרי העיון דברי הביאור הלכה צדקו מאוד, ודבר גדול דיבר. יש שני סוגים מצוות. יש מצווה שהיא לא נעשית על גוף האדם, חטאת, שלמים, והמצווה היא רק פעולה מעשית. כשמזדמן לו לעשות שתי פעולות, שכל אחת היא פעולה מיוחדת, בזה אחר זה ולא ביחד, בזה נאמר, כלל המשנה, כל המקודש מחברו קודם את חברו. מה שאין כן במצווה שנעשית בגופו, שהגוף מלובש בה, והוא צריך להתלבש בשניהם גם יחד. אז זה אמרו, מעלין בקודש. והיינו דברי הביאור הלכה שאומר מעלין בקודש, שלוש מילים, על האדם קאי. אז חשבתי לעצמי, אם אני אקח את אותו מושג שקיים בציצית ותפילין, לנרות חנוכה, לפי הגרא. אתה שואל, מה מעלין בקודש? כשאדם מפרסם את הנס ביום הראשון, הוא עושה משהו. יש איזה פעולת פרסום מסוימת ביום הראשון. הוא מתקדש. על מה אתה מפרסם את הנס? מה קרה? מה יש בחנוכה? כי היה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כשאדם מפרסם את זה ביום הראשון, קצת, זה עושה משהו לאדם. ביום השני, כשהוא מפרסם יותר, הוא משתנה. הוא מעלה בקודש, את עצמו הוא מעלה בקודש. זה פרסום אחר. לא נבראה חנוכה בשביל פזמונים, כוונה, זמירונים כאלה שהם הופעות, או בריח חנוכה. צריך בחנוכה ללכת למקום שבורחים שם. זה לא חנוכה. אם החנוכה נולד כדי להודות ולהלל להשם יתברך, על מה להודות ולהלל להשם יתברך? אז זה שאנחנו זוכים ללמוד תורה, זה החג חנוכה. אז האדם עצמו, הגבר עצמו, מתעלה בקודש. יש את היום הראשון שהוא מפרסם, ויש את היום השני שהוא מפרסם. אינו דומה הפרסום של היום הראשון על האדם עצמו, לפרסום של היום הבא על האדם עצמו. אם ככה, בדומה לתלית ותפילין, אז זה אמרין על מעלין בקודש ואין מורידים. טוב.